אנחנו ממשיכים בסדרה של תורת הנפש על פי הרב קוק זצ"ל, והגעתי היום למשהו שאולי אתם לא יודעים, אבל נדמה לי שהרבה מכם מחכים לו. מה זה אומר? כל הזמן בשיעורים האחרונים אנחנו דיברנו קצת מלמעלה, בעקרונות, בכללים, כמו שאומרים בתיאוריות. והיום סוף סוף אנחנו מגיעים לדברים שנוגעים ממש בצורה מפורטת, מעשית, הדרכה מעשית של איך עושים, איך מתמודדים עם מצבים מסוימים. אבל אני צריך להסביר לכם איך זה משתלב כאן בסדרה. אנחנו דיברנו על כוחות הנפש המרכזיים לפי ההסבר של הרב קוק זצ"ל. דיברנו על זה שיש שכל, רגש, רצון ודמיון. הרחבנו על השכל, הרחבנו על הרגש. בינתיים לא הרחבנו על הרצון, קצת ניגע בזה בשיעור של היום. ושבוע שעבר דיברנו באופן יסודי על הגדרת כוח הדמיון. והזכרנו את זה שכוח הדמיון הוא כוח אמיתי וחשוב שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם. יש לו שימושים מאוד חשובים, במיוחד הכוח הדמיון מאפשר לאדם לעמוד על קרקע המציאות. כלומר, לא רק לעסוק בדברים מוכניים, שזה יסוד האדם, נשמת האדם, התורה, השכל, אלא גם להביא את הדברים לעולם המעשה. וזה תפקיד הדמיון. ולא מה שרגילים היום שהדמיון כביכול תפקידו לעסוק ביצירת כל מיני עולמות שהם לא אמיתיים, שהם לא מציאותיים, שהם לא קיימים. מה שמפתה את האדם לעזוב את העולם האמיתי ולבלות את זמנו בכל מיני אשליות, ואז יש לו פחות כוח להתמודד עם העולם כפי שהוא, ויש לזה כל מיני השלכות שליליות, כפי שאנחנו נראה גם בשיעורים הבאים. כפי שאמרתי, אנחנו נקדיש כמה שיעורים לכוח הדמיון, כי הוא מאוד מאוד חשוב בימינו. במסגרת של העניין הזה של הדמיון, אנחנו הולכים ללמוד היום דברים שכתב הרב קוק זצ"ל על הדמיון כפי שהוא מופיע בנפש האדם הפרטי. בעזרת השם בשבוע הבא נדבר על הדמיון בכלל בחברה, אבל קודם כל בנפש האדם הפרטי, איך הדמיון משלה את האדם כשמשתמשים בו בצורה שלילית, ואיך משתמשים בכוחות האחרים להתמודד עם הדמיון, לתקן אותו, ליישר אותו. וכפי שאמרנו, הדמיון סך הכל הוא כוח הביצוע של השכל והרגש. וצריך לדעת איך להתייחס אליו, איך להשתמש בו בצורה הנכונה. כן, מישהו רצה לשאול? לא? בסדר. אז אנחנו נתחיל עכשיו בדברים. הבאתי לכם פה מעין היה. זה כפי שכתוב לכם מסכת ברכות, דף נ"ח, יש פה מאמר חז"ל, סיפור, ויש על זה בעין היה הרבה מאוד דברים, אבל רק הדברים, החלק הראשון של הסוגיה, נוגע באופן ישיר לעניין שלנו. הסיפור כזה, כתוב בגמרא, אולה ורב חיסדא, הבו כאזלי באורחה. אולה ורב חיסדא הלכו ביחד בדרך, כי מתו, הפיתחה דווי רב חנה בר חנילאי. הם הגיעו לפתח של הבית של יהודי שהיה בשם רב חנה בר חנילאי. עכשיו, בהמשך מתברר שזה לא היה פתח של בית קיים, אלא הבית נחרב. והבית הזה היה בעבר, אנחנו נדלג פה כמה שורות, בשורה הרחבה השלישית, למי שיש לו את הצילום שאני צילמתי, באמצע השורה כתוב, ביתה דהבו בה שיטין אפייתה בימממה ושיטין אפייתה בליליה, ואפיין לכל מן דצריך. הבית הזה, היהודי שהיה בעל הבית, היה יהודי מאוד מיוחד. הוא היה גומל חסדים ונותן צדקה, לא רק שבאו אליו, דפקו לו בדלת וביקשו צדקה, טוב, מבקשים צדקה, אני אתן. אצלו הצדקה היה מפעל קבוע. זה היה מטרה שלו בחיים. יכול להיות שהוא היה אדם עשיר, יכול להיות שהיו לו מפעלים שהוא הביח מהם וכל מיני דברים, כמו שמסופר בגמרא, בדור יותר מוקדם על כלבא שבוע. כלבא שבוע, הרי אנחנו יודעים שרבי עקיבא היה רועה צאן שלו. היה לו צאן, היו לו כל מיני דברים, היו לו כל מיני דברים שהוא הביח מהם. אבל אצלו, למה הוא נקרא כלבא שבוע? כי כל מי שנכנס לבית שלו רעב, ככלב, אומרים חזל, יצא סביר. זאת אומרת שהוא החזיק מטבח קבוע לעניים בבית. אין, לא פלא שהבת שלו גדלה להיות אישה מאוד צדקת. כי מה, תראו לעצמכם, מי מטפל שם במטבח? האישה, הבנות, הבת מטפלת במטבח, היא כל הזמן מאכילה עניים. גדלים כך עם אישיות מאוד מיוחדת. אז גם רב חנה בר חנילאי הזה, היה אדם כזה שהוא היה מחזיק בבית, היה משלם משכורת ל-60 אופים. ולא רק ל-60 אופים כל היום, אלא הייתה לו גם משמרת לילה עם עוד 60 אופים. והם פשוט כל היום עפו לכל מי שהיה צריך. מה זה כל מי שהיה צריך? תחשבו, 60 אופים. זה אומר שבאו אליו, הוא היה כנראה באיזשהו מקום מרכזי, כל הזמן זרמו לו האנשים שקיבלו לחם. חתיכת מפעל. ולא רק זה, אלא שגם היהודי שיש לו את כל המפעל הזה, יכול להגיד, טוב, בסדר, עכשיו אני הולך לעבודה. מה? עושים צדקה אצלי בבית, הכל מאורגן. אומר, לא. ולא שקל יד מן כיסה. הוא כל הזמן הסתובב עם הידיים בכיסים. זה נחשב היום לא מנומס, ללכת עם הידיים בכיסים. למה? דסבא דילמה אתי, אני בר טובים. פתאום יופיע לפניו מישהו שמבקש נדבות, אבל העני הזה הוא לא היה עני מילדות. הוא ממשפחה טובה שקרה לו מקרה ונהיה עני. ואדמתו ללכיסה כמחסיף. הוא אומר, היהודי מבקש נדבה, אבל עד שאני אמצא את הזמן להכניס את היד לכיס, מה זה, כמה שניות, הוא כבר יתבייש. אז אני מחזיק את היד בכיס כדי שיהיה לי כבר, לפני שהוא אפילו פותח את הפה, אני כבר נותן לו את הכסף. ותו, ויותר מזה, הבו לי פתיחים לי ארבע בבי, היו פתוחים לו ארבעה שערים לארבע רוחתה דאלמה, לארבע רוחות השמיים, שרוחות העולם, וכל דאבי אייל כפין נפק כי סביה. כל מי שנכנס כמו כבא שבוע, כל מי שנכנס רעב, יצא שבע, ואבו שדו לי, חיתי, וסערי בשני בצורת אבריי. בשני בצורת, מה קורה? יש משבר כלכלי, מפסיקים לתרום. כן, כך מספרים לנו, שבאים יהודים טובים ואומרים, אני עד עכשיו תרמתי, עכשיו אין לי כסף לתרום. אבל זה לא טוב. הגמרא אומרת, במסכת גיטין, שאם אדם חסר לו כסף, מה הוא יעשה? ייתן צדקה. כך הגמרא אומרת. אדם חסר לו כסף לעצמו. טוב, כמובן, צריך לשקול. אם האדם ייתן את כל הכסף שלו לצדקה, זה לא אחראי כלפי המשפחה שלו. יש פה גמרא גיטין. מה? כן, אז אסור לתת יותר מדי לצדקה כדי שהמשפחה שלו, הוא צריך גם להיות אחראי על המשפחה שלו. אבל כתוב בגמרא, נגיד אין דף זין עמוד א', אם רואה אדם שמזונותיו מצומצמין, יעשה מהן צדקה, וכל שכן כשהן מרובים. כן? כלומר, אדם אומר, פתאום היכה בי המשבר הכלכלי, אני הפסדתי כך וכך כסף, טוב, יש לו עדיין מספיק לאוכל וזה, אנחנו לא מדברים על בן אדם שלצערנו יש אנשים כאלה שכבר בקושי יש להם כסף לעצמם, אבל אדם יש לו כסף, אבל מה, זה הצטמצם, הוא צריך לחסוך פה, לחסוך שם, ואיך אני אתן צדקה? אדרבה, הפתרון שלך הוא לתת צדקה. Okay? זה בדיוק העניין. אז היהודי הזה, רב חנה בר חנילאי, כשהייתה שנת בצורת, שנת בצורת חסר, מה הוא עשה? הוא היה אומר, כנראה למשרתים שלו, שיקחו חיטים מסורים, יסודות האמזון, ויזרקו אותם החוצה ליד חלונות הבית. למה? דכל מן דכסיף המילטה למשקל ביממה, אנשים מתביישים. בן אדם אומר, לפני כמה ימים אני הייתי אדם שנתן לאחרים, עכשיו אני מתבייש לתחת. עתי ושקל בלליה. הוא בלילה היה יכול לבוא, אף אחד לא רואה אותו, ולקחת את החיטים. מדהים, כן? צדקה כזאת, אדם כזה נדיב, בית כזה, השתה נפל בטילה. עכשיו זה תל חורבות. אין, הבית נחרב. איך יכול להיות צדיק כזה, הבית נחרב? אז הגמרא מסבירה בהמשך שזה חלק מחורבן בית המקדש. כמו שהקדוש ברוך הוא גזר חורבן על הבית שלו, על בית המקדש, כך הוא גם גזר שיש צרות בעולם. כי אנחנו צריכים כל מיני דברים כדי לתקן. אנחנו, יש דברים טובים שמתקנים, ויש גם דברים שליליים שמתקנים. זה כלל שבן אדם צריך לדעת שכשיש לו צרות, זה לא אומר שהצרות הן רק סבל, אלא הצוות גם מתקנות, הצוות גם מקדמות אותו. זה נושא שלם בפני עצמו. אבל בגלל הדבר הזה, כששני הרבנים הגדולים האלה, שני המוראים האלה, הגיעו למקום של הבית של רב חנה בר חנילאי, אז מה קרה? אני חוזר להתחלת המאמר, לשורה השלישית, נגד רב חיסטה ואיתנח. רב חיסטה נאנח. מובן לכאורה שהוא נאנח, יש כזה בית גדול, כזה בית טוב, כזה מפעל צדקה נחרב, והוא, הם רואים את זה, אז הוא נאנח. אמר לי אולה, עמי כמתנחת, למה אתה נאנח? והאמר רב, הנחה שוברת חצי גופו של אדם, זה לא טוב להנח. הנחה זה דבר לא בריא. שובר לך חצי מהגוף, שנאמר פסוק ביחזקאל, ואתה בן אדם הענך בשברון מותניים. ורבי יוחנן אמר, אף כל גופו של אדם, שנאמר בהמשך שם ביחזקאל, והיה כי אמרו אליך על מה אתה נאנח, ואמרת אל שמועה כי באה, ונמס כל לב. הכל. כל הגוף, נמס. מה זה הנחה? אז זה בדיוק, הרב קוק זצ"ל יסביר לנו מה זה הנחה פה. אנחנו הולכים ללמוד פה עניין יסודי מאוד בכל הצורה של כוחות הנפש. בואו תסתכלו איתי בעינייה ואנחנו נתחיל ללמוד את הסוגיה. כותב הרב כך, אומץ הרוח היא מידה נחוצה לאדם, למטרת חייו הגשמיים והרוחניים. ראיתי שדילגנו קצת על כוח הרצון, כאן זה קשור לכוח הרצון. יכול להיות בן אדם עם שכל נפלא, עם רגש מפותח, גם עם דמיון חיובי, אבל אם אין לו כוח רצון, הוא לא מבצע. מה צריך כדי לבצע? צריך הרבה פעמים אומץ. בן אדם צריך לקחת את עצמו בידיים ולהגיד, עכשיו אני עושה. מתגברים. יש בעיות כאלה, יש בעיות כאלה, יש בעיות בחוץ, מבחוץ, יש בעיות מבפנים, מתוכי. אני מתגבר. כי אם בן אדם אין לו אומץ כזה שהוא מתגבר על בעיות, אז גם המטרות הגשמיות שלו יכולות לא להתגשם. אדם רוצה לעשות, אבל פה קשה ושם קשה, תמיד יש תירוצים. מי שלא מכיר, יש כמה טיפוסים מאושרים שלא מכירים את הבעיה הזאת. תמיד יש תירוצים. תמיד יש לי סיבה שאני עכשיו לא יכול לעשות, שאולי לא כדאי שאני אעשה, שזה מסבך אותי מפה ומסבך אותי משם, ויעבירו אולי ביקורת. יש דברים אמיתיים. הבעיה הקשה היא להבחין בין הדברים האמיתיים, שאין סיבות אמיתיות שאני לא אעשה משהו, ובין כל התירוצים מסביב שאני צריך לקום ולהתגבר. אני החלטתי שהדבר הזה הוא טוב, והוא אמיתי, והוא מוסרי, והוא מוצדק, וכדאי שאני אעשה אותו, אז אני צריך לעשות אותו, בלי תירוצים. ולפעמים דווקא הקדוש ברוך הוא מביא לי קשיים, כדי שאני אלמד להתגבר על הקשיים. וזה נכון בעולם הגשמי, וזה נכון בעולם הרוחני. אנשים חושבים, הנה אני באתי לעשות מצווה. מצווה זה מצוין, הקדוש ברוך הוא חייב לעזור לי. אם יש לי פתאום בעיה, הפסדתי את האוטובוס, סימן שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אעשה את זה. שטויות. אני אומר את המילה בכל החריפות ובכל הרצינות. מי שבא ולא עושה מצווה, כי הוא, לדוגמה, הפסיד אוטובוס, ועכשיו הוא צריך ללכת ברגל ולעשות ושם ולהסתבך, הוא לא בן אדם רציני. אין לו את האומץ לבצע דבר שצריך לבצע. טוב, לפעמים יש דבר, אני אומר, תראה, אני לא חייב להגיע לחתונה הזאת. מראש אמרתי את זה. מראש אמרתי שאם אני יכול להגיע לחתונה וחזרה תוך שעה, אז זה שווה. אם לא, אז לא. לא הצלחתי להגיע לתוך שעה, אז אני לא אגיע. אבל אם זאת חתונה שהחתן ישמח וחשוב שאני אגיע ויקח שעה, ייקח שעתיים, בכל אופן אני אגיע. אל תתלה את העצלנות שלך בקדוש ברוך. אל תחשוב שהקדוש ברוך הוא יושב איתך ונותן לך סימנים. את זה תעשה ואת זה לא תעשה. איזה סימנים? הגעתי לאוטובוס, איזן לא הגעתי. בדרך כלל אתה מפסיד את האוטובוס קודם כל בגלל שאתה יצאת מאוחר. אבל יש גם פעמים שאתה מפסיד את האוטובוס כי הנהג החליט פתאום להקדים. בסדר. מה, הקדוש ברוך הוא לא יודע את זה? הוא יודע את זה. הוא רוצה שתעבוד קצת יותר קשה. זה הרבה פעמים בריא שתעבוד יותר קשה. אומץ הרוח הוא מידה נחוצה לאדם למטרת חייו הגשמיים והרוחניים. עכשיו נראה, הרב כאן קצת אמר לנו משפט וקצת משנה כיוון, הוא לא ממשיך ישירות, אנחנו נבין למה המשפט פתיחה הזה נמצא פה, נבין בהמשך. עכשיו הרב נכנס לתוך הנפש. כאשר המחשבות הנוגות, ואז עם מחשבות נוגות, דברים עצובים, מצבי רוח לא טובים, בן אדם אין לו חשק, אין לו מצב רוח, אומרים, לא טוב לו, לא נחמד לו, לא נעים לו, הוא מצטער, עולות לפעמים על הלב ומדכאות את הרוח. פעם היו אומרים, הבן אדם הוא בדיכאון, אפילו היו מקצרים את זה, אומרים, הוא בדיקי. ככה, אין לו חשק עכשיו.
כבר לא אומרים את זה.
מה?
כבר לא אומרים את זה. כי
הדיכאון
גדל.
הדיכאון גדל. הבנתי. טוב. כאשר המחשבות הנוגעות עולות לפעמים על הלב ומדכאות את הרוח. יש אשר יחשוב האדם שביותו נוטה לכל הגיבוי של דיכאות הרוח. מה עושים? בא בן אדם אומר, אני עכשיו אין לי מצב רוח, חייבים לפתור את הבעיה הזאת, אני צריך, כן, אני צריך לצאת לעבודה, אני צריך לקום, אני צריך לעשות, מה יהיה עם המצב רוח המזופת שלי? אז בן אדם מחפש פתרון. על איזה פתרון הוא חושב? יחשוב האדם שבהוציאו הנחה מלבבו, בזה יעביר את כוח דיכאות נפשו ממנו. הרב קוק זצ"ל הכיר היטב היטב גם את נפש האדם באופן מהותי וגם את התקלות של הדור שלנו. יש פה תקלה שהיא נובעת מטעות שאומרים בשם הפסיכולוגיה. אנשים טוענים שזה לא בריא, כך אומרת הפסיכולוגיה, זה לא בריא שאתה מחזיק דברים בפנים. אתה צריך לשחרר אותם החוצה. זה לא בריא שאתה מרגיש משהו ואתה מתגבר על זה. אתה לא, אסור להתגבר על הרגשות. כך אומרים. אתה צריך לתת לדברים לבוא לידי ביטוי. הדבר הזה הוא מהווה טעות גדולה שאנחנו נראה עוד מעט איך זה מתנקם באנשים. זה טעות קודם כל בגלל שהפסיכולוגיה לא אומרת את זה בכלל. מה קרה? איך זה התפתח? היה בזמנו של פרויד, המייסד של הפסיכולוגיה המודרנית, הייתה חברה מאוד מאוד קשוחה מבחינה רגשית. זו הייתה חברה שהיה כמעט אסור לבטא רגשות, חוץ מאשר במסגרות מאוד מאוד מצומצמות. אם הם היו, האנשים שגדלו בזמנו של פרויד, היו רואים מה שקורה היום במדינת ישראל, ששני חבר'ה נפגשים ברחוב, אומרים, אי, איזה יופי, ומתחבקים ומתנשקים, היו חושבים שאנחנו פה מטורפים לגמרי. מה פתאום? אין דבר כזה. שני אנשים נפגשים ברחוב, מושיטים יד, אומרים שלום יפה, בצורה מכובדת. לא רק זה, אלא מדובר באירופה. אם אתה מכיר את האדם היטב, אתה יכול לפנות אליו בשם פרטי. אם אתה לא מכיר אותו היטב, אתה לא יכול לפנות אליו אפילו בשם פרטי. עד איפה זה הגיע? אשתו של דוקטור, יש דוקטור, כן, אדם, יש לו תואר, או דוקטור לרפואה, חייבים לפנות אליה ולהגיד לה, הגברת דוקטור, כך וכך. השם בעלה, היא אין לה דוקטור. זה חיצוני מאוד. וזה הביא, פרויד גילה, שהחיצוניות הזאת והקשיחות הזאת, בניגוד להבעת רגשות, הביאה לפעמים, במקרים קיצוניים, לדברים מאוד חמורים. היו אנשים שנתפסו במצב שהיה להם איזה רגש חזק שהיו צריכים לבטא אותו, אבל היה אסור לבטא אותו. אז היו אפילו אנשים שנכנסו למצב שהם השתתקו, אבל בצורה חולנית, לא יכלו לדבר, לא יכלו להוציא מילה מהפה, במשך חודשים, אולי אפילו שנים. למה? האדם הזה היה כל כך קרוע בפנים, היו עליו לחצים כל כך עצומים, שהוא פשוט אמר, אני מרים ידיים, אני לא עושה כלום. הוא לא חשב על זה, אבל זה מה שעשתה לו הנפש. אז מזה בא פרויד ואמר, צריך לתת לבן אדם את היכולת להתבטא, את האפשרות להתבטא. כל זה נכון בחברה של פרויד, אבל אנחנו היום במצב הפוך לחלוטין. היום בן אדם כועס על השני, הוא אומר לו את הכל בפנים, בצורה האכזרית ביותר. אצלנו כמעט אין התאפקות ברגשות. אפילו בצורה מוגזמת. ולכן לבוא וללמוד מהבעייתיות שהייתה בחברה של פרויד, זו פשוט טעות. נכון שיכולה להיות מערכת של לחצים על בן אדם מסוים במציאות, טוב, מציאות נדירה. תנו לאנשי מקצוע לטפל בזה. בתור כלל, בן אדם צריך לדעת, ודאי שזה חיובי להביע רגשות, אבל בצורה עדינה. לא כל מה שמרגישים צריך להגיד. לא כל מה שחושבים צריך להגיד. לא כל רגש צריך לבטא מיד בצורה הכי בולטת והכי מיידית. אפשר לעדן את הרגשות. אפשר לבטא אותם בזהירות. לבטא אותם, כן, אבל אתה לא יהיה. לא תמיד, תלוי מתי. אבל בעקבות הטעות הזאת התפתחה טעות נוספת. בא בן אדם, מה קורה פה במקרה שלנו? בא בן אדם ואומר, אני במצב רוח מזופת. לא טוב לי. אז מה אני צריך לעשות? אני צריך לבטא את המצב רוח מזופת. זה כבר לא רגשות. זה כבר שלב נוסף. האדם אומר, אם אני אוציא הנחה, אני אענך, אני אספר, אני אגיד לכולם, אוי, זיפת לי. אז אדם חושב, זה ישחרר אותו. זה לא משחרר. תראו מה כותב הרב. אמנם זהו רק דמיון כוזב, כי אין קץ להמון הציורים שעל פיהם יכול דמיונו של אדם לצייר לו מחזות של תוגה ודיקות לב, על כן ביותו מחזק את כוח התוגה ודיקות הנפש על ידי הוציאו אל הפועל את ההנחה, אז יוסיף כוח הדמיון להתעולל בו, ויציב לפניו עוד חזיונות שונות של תוגה שיחבידו עליו הנחותיו. מצב רוח זה לא רגש אמיתי. מצב רוח זה רגש משני חולף. רגש אמיתי, אדם אוהב את אשתו, הוא מכיר אותה שנים, הוא קשור אליה בעומק, דרך כל מיני מטרות משותפות, חוויות משותפות, זה רגש אמיתי. זה שבן אדם אוכל גלידה ויש לו מצב רוח טוב, זה לא רגש אמיתי, זה רגש חולף. אבל יותר מזה, יש דברים שהם אפילו לא רגש, אלא דמיון. קמתי הבוקר על צד שמאל, זה רגש? לא. הדמיון שלי קצת השתחרר. אומרים, השתחרר לו בורק, כן? קצת ירד מהפסים בלילה. קמתי בבוקר, הוא הכניס לי הרגשות עצובות, הרגשות לא נעימות. מאיפה זה בא? זה אני? זה איזשהו צד תפל שולי שלי, שבאמת, כפי שנראה, אני יכול לטפל בו בלי בעיות. אלא מה? לפעמים תגידו, יש סיבה יותר אמיתית למצב הזה של המצב רוח הלא טוב. מה קורה? אני נכשלתי במשהו. או חס וחלילה, כן, פיתו מישהו, ודאי שיש לו מצב רוח טוב. נכון. אז יש סיבה אמיתית למצב רוח הלא טוב. אלא שאם הוא ישחרר, אם הוא יוציא החוצה, אז הוא מפעיל את הדמיון. אז הרגש הוא רגש אמיתי. אבל מה שיוצא החוצה זה לא הרגש. רגש לא יוצא החוצה בקלות. יש מצב, אני אומר שאני למישהו, אני אוהב אותך. טוב, הפעלתי את הרגש. אבל כשאני בא ומתחיל לספר לא טוב לי, מה שבעיקר פועל זה הדמיון. ואומר הרב, דמיון, אנחנו מכירים את הדמיון. הדמיון הוא יצירתי. הוא יכול לייצר המון המון דברים. הוא יכול, אומר הרב, לצייר ציורים, כן, אנחנו היינו קוראים לזה רעיונות, דמיונות, בלי סוף, בלי קץ. דמיונות של מחזות תוגעה ודיקות לב. האדם הזה יהיה לו עוד סיבה להצטער, ועוד סיבה להיות עצוב, ועוד סיבה להיות במצב רוח לא טוב, ועוד 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 ועוד. לשחרר, להוציא החוצה, לבטא את הדברים במצב כזה, רק מחזק אותם. לא מחליש אותם. לא משחרר איזה שסתום, שכפי שהיה בימי פרויד, שהבן אדם היה תקוע, ואתה צריך לתת לו אפשרות להתבטא. לא. אתה רק לוקח את הדבר שאתה יכול היום לבטא אותו בליבה. מה, יש לך איזה מחסום, לא להגיד לחבר שלך, אני היום במצב רוח לא טוב? אין שום מחסום. אתה יכול להגיד, אתה יכול לא להגיד. אם תגיד, אתה נותן לגיטימציה למצב רוח טוב, למצב רוח הלא טוב, אתה מחזק אותו, ואתה מגדיל אותו, ואתה נותן לו אפשרות להימשך בלי סוף. זה מה שקורה כשמשתמשים בכוח הדמיון בצורה לא נכונה. כן.
אתה למעשה כאילו מחפש סיבות שבאמת מצדיקות, בעזרת דימה שאתה מחפש סיבות שמצדיקות עצב אמיתי?
תראה, אתה שואל אם אתה מחפש סיבות שמצדיקות, אתה לא מחפש, אתה רוצה להיפטר מהמצב רוח הלא טוב. אבל הדמיון שלך, כשאתה משתמש בו בצורה כזאת, הוא כבר לא בשליטה. אז זה בדיוק מה שדיברנו שבוע שעבר. יש הבדל גדול בין דמיון שאתה מפעיל אותו בכוונה בכיוון מסוים, לבין דמיון שאתה משחרר אותו. כאן אתה משחרר אותו. אתה נותן לו כאילו אישור, קח את המצב רוח הלא טוב ותבטא אותו. ואז אתה שחררת אותו מהרסן והוא ירוץ. הוא ירוץ לא תוכל להשיג אותו בכלל. וזה מאוד מאוד מסוכן, ומי שראה את הדברים בשטח, אני ראיתי את הדברים בשטח הרבה. כשלומדים להבחין בזה, זה קורה כל הזמן. אתה רואה איך בן אדם נכנס למצב כזה, והוא פשוט נכנס ונכנס ונכנס ונופל ומתחפר ומסכן. הוא התחיל עם איזשהו דבר קטן, אולי באמת שלילי, ועכשיו הוא כבר לא מסוגל לקום בבוקר, הוא כבר מפחד מהציר שלו, כבר הכל לא טוב. או במצבים פחות קיצוניים, הוא פשוט מסתובב כל הזמן עם הראש למטה ולא טוב לו. כן.
אני כנראה לא אמרתי מה זה ההנחה בדיוק. איך זה משפיע? אני לא אמרתי. המעט אמר עכשיו מרגיש שיש לו צרות, יש לו דיכאון. ואז מה עושה?
לפי איך שהרב כאן מפרש את ההנחה, הנחה זה לא רק פעולה פיזית, אלא הנחה זה מצב שבן אדם אומר, בוא נוציא החוצה את המצב רוח הלא טוב. כלומר, נספר לאחרים, נבטא את זה, זאת המציאות של הנחה לפי איך שהרב מפרש פה.
אז
נוציא החוצה
לספר איך פה פועל הדמיון?
פועל הדמיון, כי ברגע שאתה תספר, אתה לא תספר בדיוק בדיוק. שמע, הבוקר קמתי וקצת הרגשתי לא נעים ואני עכשיו במצב רוח לא טוב, בוא תעזור לי לשמוח. אתה לא תגיד את זה. אתה תגיד, אוי, לא טוב לי. האוי הזה הוא כבר הנחה. האוי הזה הוא כבר מכניס לך פנים החזרה עוד יותר חיזוק למצב רוח הלא טוב.
אני בן אדם
עכשיו
מרגיש שקשה לו, ויש לו חבר טוב, אז לא טוב ללכת
אליי
לספר לו את זה?
תלוי במה. בוא נראה. רגע, להתייעץ למשהו אחר לגמרי. חכה, לאט לאט. חכה. לא גמרנו. בסדר? אני חושב שתיארתי מספיק טוב למה הרב מתכוון, ובואו נראה מה הרב אומר שכן צריך לעשות. על כן, העצה היעוצה, בלשון חכמים מרפא, כן, זה על פי פסוק, חז"ל, שהיו חכמי הנפש הגדולים ביותר, הם ידעו גם לרפא, אפילו בלשון שלהם, כלומר במילים שלהם, במאמרים שלהם שהם למדים אותנו, העצה היא התקוממות האדם באומץ רוח נגד המון רגשות התוגה הסוערים בקרבו. קודם כל חזרנו פה לאומץ רוח, הבנו למה הרב אמר לנו את זה בהתחלה. יש מצבים שאדם צריך להיות גיבור כלפי מה? כלפי עצמו. כלפי חלקים של הנפש שלו. כלפי הדמיון. כלפי הרגש. איזה הוא גיבור יפה, הכובש את יצרו. והגבורה הזאת, איך כתוב שם בפסוק? מושל בנפשו, הוא הגיבור, יותר ממי שלוחק, כן, מי שכבש עיר שלמה. זה הגיבור האמיתי. הוא צריך להתקומם, התקוממות. כן, מה זה התקוממות? מרד, אדם קם ותופס נשק ויוצא בגבורה להילחם נגד איזשהו שליט זר, עוד מעט חנוכה. כן? החשמונאים התקוממו. בואו נראה אותך קודם כל מתקומם נגד עצמך, נגד הרגשות שלך שמשתוללים. אז האדם צריך להתקומם באומץ רוח, נגד המון רגשות התוגה הסוערים בקרבו. לא להגיד זה אני, בוא ניתן לזה לגיטימציה. אלא לבוא ולהגיד את הדברים האלה צריך להחזיק שלא ימשיכו להשתולל. ומה? למה לא? כאשר באמת אין רואי לאדם להתעצב, כי אם להיות מגביר חילים לפעול אך טוב. מה זה עצב? עצב פה זה באמת מצב רוח שלילי. מה קורה במצב רוח שלילי? מה קורה במצב דיכאוני? מה קורה במצב שבן אדם אומר לא טוב לי? אין לי כוח. אין כוח לעשות את זה, אין כוח לעשות את זה. ודאי שאין כוח לקום ולתקן ולהתנער ולעשות מעשים חדשים. אבל האין כוח הזה הוא בוודאי, אומר הרב קוק, בלי ספק בניגוד לרצון השם. זה לא תפקיד האדם בעולם, לא בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, שאדם יתכנס בתוך עצמו ויגיד אין לי כוח, די, מה שיהיה, לא יודע, נסתדר עכשיו. לא. האדם תפקידו בחיים לפעול טוב. לא רק לפעול טוב, אלא איך כותב הרב? להיות מגביר חילים, לפעול אך טוב, כל הזמן לראות מה הדברים הטובים שאני יכול לעשות. לא, לא תמיד, לא כל בן אדם הולך ובונה מפעלים גדולים, אבל הוא בונה את עצמו. הוא בונה את עצמו, הוא בונה את משפחתו, הוא מתייחס בצורה טובה לשכנים, לתורה ולמצוות, לכל מה שהוא יכול לעשות. זה לא עושים במצבי רוח לא טובים. אז זה ברור, אם כן, שזה בניגוד לתפקיד האדם, בניגוד למה שהיה לרצון השם. אלא מה? יבוא לנו אדם ויאמר, אז בשביל מה נוצרו בכלל? הקדוש ברוך הוא, עד כדי כך מסבך אותנו, למה יש לנו הרגשות כאלה לא טובות? למה יש לנו לפעמים רגש דיכאוני? למה יש לנו מצבי רוח לא טובים? אומר הרב כאן דבר חשוב מאוד. העצב נברא בתכונת הנפש רק להיות למעורר לסור ממוקשי רע, שהם מדהיבים בהחלט, אבל לא לעשות ממנו קניין נפשי. כלומר, האדם יודע, הקדוש ברוך הוא, שאדם יכול לחתום. כשאדם חוטא, אם אדם שהיה חוטא, היה עובר על זה לסדר היום, אומר, טוב, חטאתי, נתקן. לא הייתה לו מוטיבציה מספקת לתקן. לכן, נתן לנו הקדוש ברוך הוא בתוך כוחות הנפש, את היכולת הזאת להיות עצובים. זה מה שאנחנו עושים ביום כיפור. זה מה שאנחנו עושים בתשעה באב, ביום כיפור, בדרך כלל, על החטאים האישיים שלנו ושל כל עם ישראל, בתשעה באב על החטאים הכלליים שגרמו לחורבן בית המקדש. אנחנו בהחלט מצטערים ובאים ואומרים, זה כואב לנו, זה כואב לנו, ואנחנו מאוד מאוד רוצים לתקן. כן? אז המטרה של העצב הוא לעורר את האדם כדי שהוא יסור, הוא יתרחק מהדברים הרעים שהם באמת כואבים. אם אנחנו מבינים נכון מה טוב ומה רע, כואב לנו שעשינו בניגוד לתורה. אבל לא לעשות ממנו קניין נפשי, לא להגיד ככה אני היום קמתי עצוב. מה קמת עצוב? תחליט. אם אתה עצוב כי עשית דבר לא טוב, אז תפסיק. לך תעשה טוב. אם אתה עצוב אף אופי שעשית דברים טובים, אז אתה לא בסדר. משהו אצלך לא תקין. עכשיו מפרט הרב את התהליך. וזה חשוב מאוד. אמנם עת וזמן לכל חפץ. עת ואוי לאדם שייתן להעלות רגשותיו אל מרום ההרגשה. גם בהעבירו נגד עיניו כל אשר עולה לנפשו ידי עוזבו אורך השם הסלולה. כלומר, יש מצב שבן אדם אומר, אני צריך לתת לרגשות שלי להשתפך, מה עשיתי, חטאתי, עשיתי כאלה דברים לא טובים. נו, אז תגידו, אז אם כן, הוא באמת עצוב. הרב כאן משנה קצת את המינוח, שימו לב, אמנם בעת שימוש עם כוח היגון, הוא לא אומר עכשיו עצב, הוא אומר יגון, דבר הרבה יותר חמור, ואוי שיהיה לו אז עסק עם הדעה השלמה. אמרנו כל הזמן, הכוח הראשון במעלה הוא השכל. השכל תמיד צריך לפקח. השכל צריך להחליט האם הרגש הזה מוצדק או לא מוצדק. השכל פה בא ואומר לאדם, רגע, עצוב לי, כואב לי, מה עשיתי? דעה שלמה אומר לה. להבין בדיוק מה הייתי לא בסדר. יכול להיות שהייתי נורא לא בסדר, הייתי באמת על הפנים, מה שאני עשיתי, עשיתי דברים חמורים ביותר. דעה שלמה, בן אדם בא ושוקל ומבין את כל מלוא המשמעות של מה שהוא עשה. עכשיו תראו מה קורה שמתחילים מהשכל. הרב כאן מתחיל תהליך. האדם שקל, הבין, בדק, יש לו מבט מלא על מה שהוא עשה, ואז תגביר פעולתה לנפש לא רק בהנחה, כי אם בבכי תמרורים. אם האדם מבין באמת כמה הוא עשה, הוא לא יגיד, אוי, לא טוב לי. הוא יבכה, לא משנה, יבכה בדמעות, יבכה איך, באמת יכאב לו. תחשבו על זה, יש הבדל עצום בין מצב של דבר ממוקד, כואב, שאז בן אדם תופס את עצמו וכואב לו, באמת כואב. ויכול להיות שהוא יבכה ממש, ויבכה אפילו בדמעות. גם אם הוא לא יבכה ממש בדמעות, הוא לא סתם יענח אוי. ההנחה אוי היא זולה. אין? הביטוי הנחה, שוב, הקנה מידה פה בתוצאה, לא צריך להבין את התהליך הפנימי. קל מאוד לבן אדם לבוא ולהגיד, אוי, היום יש לי מצב רוח לא טוב. זה קל, זה פשוט. זה לא עולה כלום. זה עולה הרבה מאוד בסופו של דבר, אבל להיכנס לזה, זה נכנסים בלי סיבה. זה בלי חשבון, בלי דעה, למה בדיוק אני מצב רוח לא טוב? לא יודע. מה אני אספר לחבר שלי? שמע, לא הולך לי. לא טוב לי, לא בא לי. אין לי חשק. זה הכל מעורפל, הכל מימי כזה, הכל שטחי. הרב מתאר תהליך שבדעה שלמה בן אדם רציני בא ואומר, מה עשיתי? עשיתי את זה ואת זה ואת זה. והדברים חמורים מאוד, והוא קולט כמה זה חמור והוא בוכה על זה. כואב לו. זה לא הנחה.
בעצם לעשות חשבון נפש.
לעשות חשבון נפש, ודאי. ולתת לכאב באמת, אז כן, הכאב יבוא לידי ביטוי. יבוא לידי ביטוי הדמעות. או לא הדמעות, אבל יבוא לידי ביטוי. עכשיו, תראו מה קורה. עכשיו הפעלנו את השכל, יצרנו רגש אמיתי. והתוצאה מאוד מעניינת. לכאורה, תקחו שני דברים, אמרתי שיש הנחה שהיא שטחית, ויש בכי שהוא אמיתי. מה צריך להחזיק מעמד יותר זמן? לכאורה, רגש אמיתי מחזיק מעמד יותר זמן, נכון? לא במקרה הזה. הרי הרב אמר שכל המטרה של הצער הזה, הוא כדי שנתקן. בשביל זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את היכולת הזאת. זה תהליך של תשובה, אבל תראו. הבכי יוסיף באמת לאמץ את הנפש ולהאיר את הרוח. ואחרי שעה של בכי והתרגשות מרירות נפש, יבוא ימי אורה וצהלת לב. בהיות האדם מוצא לנפשו מנוחה מסבל עול הפרעות שבסדרי חייו, ומתקרב הוא בלב ער לאור השם אשר הוחק ממנו. מדהים. האדם שבוכה באמת, האדם שכואב לו באמת על זה שהוא היה לא בסדר, זה מתקן. זה נותן לו אומץ. הוא אומר, אם כל כך כואב לי, אני מוכרח לתקן. אני אתקן. לא משנה, אפילו כרגע אני לא יודע איך, אבל יש לי החלטה פנימית, יש לי מוטיבציה, יש לי כוח. זה נותן כוח.
ואיפה הוא מקבל?
הוא מקבל את הכוח הזה כי הוא עבד מהשכל, דרך רגש אמיתי, הוא קשור לקדוש ברוך הוא, הוא מפעיל את הנפש שלו בצורה אמיתית, למטרות אמיתיות, יהיה לו כוח.
שצריך להתרחץ עם הרגש?
לא?
צריך להפעיל את הרגש?
כן, הוא כן מפעיל כאן את הרגש. הוא מפעיל את הרגש בצורה מעמיקה ולא שטחית. תראו, אני לא קראתי את המשפט הבא, אמרתי אותו קודם. אבל ההנחה היא מתפרצת, ותוכל להתפרץ בכל עת. ההנחה היא שטחית. כן שיש לך הנחה שטחית, והנחה שטחית, תזכרו את מה שהרב אמר בהתחלה, היא דמיונית, היא נותנת לדמיון להשתחרר. אז הדמיון, אתה שקוע בדמיונות. זה לא נותן כוח. מה אמרתי קודם? אדם שעסוק בדמיון, אין לו כוח לתקן בצורה אמיתית בעולם האמת. בעולם, אפילו בעולם הזה, במציאות, אין לו כוח. הוא כל הזמן עסוק בדמיון. הדמיון, כאילו, הוא מין טפטוף כזה. לא יודע אם אתם מכירים, יש תופעות כאלה. יש צינור מים. צינור מים, צריך לחץ מים כדי שהלחץ יגיע. אם יש פרצה בצינור, אפילו פרצה קטנה, יכול להיות שיהיו עדיין מים, אבל לא יהיה לחץ. לא יהיה לחץ, המים לא יגיעו לאן שהם צריכים להגיע, או לא יגיעו עם מספיק כוח כדי להפעיל את מה שצריך להפעיל. יש איזו זליגה כזאת. ההנחה הדמיונית, הדמיון כאן כאילו זולג, מוציא לנו את הכוחות כל הזמן. מוציא עוד כוח, עוד קצת כוח, עוד קצת כוח, אין לנו את העוצמה לפעול. אבל כשבא בן אדם ובוכה בצורה אמיתית, הוא מפעיל את כל עוצמת האישיות שלו, עכשיו, בחרטה, בהכרה במה שהוא עשה לא בסדר, אין זליגת כוח. אין טפטוף. כל העוצמה הולכת קודם על החרטה, ואחר כך לכיוון החיובי. והוא גם מרגיש טוב עם החרטה. מה זה חרטה? חרטה אומרת, אם אני מרגיש שהייתי לא בסדר, אז אני כן, בבסיס של האישיות, אני כן בסדר. הרב כותב על זה כמה פעמים באורות התשובה. אם אדם מצטער על זה שהוא חטא, סימן שהנפש שלו באופן בסיסי מתוקדת. כי אם הוא היה מושחת, הוא לא היה מצטער בכלל. זה קשור לתשובה מאהבה, כן. אבל לנשוב לא ניכנס כאן לכל החשבונות איזה תשובה ומה. אנחנו עכשיו עוסקים בכוחות הנפש. אז האדם הזה קודם כל, זה נותן לו אומץ. אחרי שעה של בכי והתרגשות, הוא לא יבכה ימים על גבי ימים. מצב רוח דיכאוני, אדם יכול להיות שנים. ודאי שהוא יכול להיות שעות וימים. אבל בכי, חוץ ממקרים של מחלות נפש, ראיתם פעם בכי שנמשך? תדעת כלל, אדם רגיע לבוכה על דבר לא מאוד גדול, הוא בוכה שעה. אפילו לא שעה, כן? הוא בוכה זמן קצר. חס וחלילה, יש אסון, אז אדם בוכה שבוע, יש לך, כן? שלושה לבכי אפילו כתוב, לא שבעה, אבל בסדר. שעה לבכות כל ימי השבעה, חס וחלילה, כשיש אבלות. אבל עכשיו, אחר כך בן אדם כבר לא בוכה, הוא מצטער, בסדר, זה לא דבר אמיתי. אבל הבכי נותן את היחס האמיתי, ואחרי זה די. בכיתי, עכשיו בוא נראה מה אני יכול לתקן. אפילו כשבן אדם נפטר, אני לא יכול לתקן, אני אעשה דברים לזה איך הנפטר, להעלת נשמתו, לזכור את מפעליו, לזכור את טובו בחיים, לראות מה אני יכול לקדם בחיים. קל וחומר פה שמדובר, מה אני עשיתי בעצמי לא בסדר? בואו נראה מה אני יכול לתקן. אז אחרי הבכי, אחרי שעה של בכי והתרגשות מבירות נפש, יבוא ימי הוראה וצהלת לב. למה? בהיות האדם מוצא לנפשו מנוחה מסבל עול הפרות שבסדרי חייו. די! הפסקתי לעשות את הדברים הלא טובים. עכשיו הוא מתקרב בלב ער לאור השם אשר רוחק ממנו. אז כל זה פעולה אמיתית, מהשכל למטה, שוב, אותם יסודות שלמדנו בכל העקרונות הגדולים של כוחות הנפש, באים פה לידי ביטוי במקרה פרטי. עכשיו, יש עוד מקרים פרטיים. זה לא התהליך היחידי. אבל רציתי להביא לכם דוגמה, זה מה שאמרתי בהתחלת השיעור, שאני בטוח שכל הזמן אנשים אומרים, טוב, הוא מדבר תיאוריות ועקרונות, וזה מאוד יפה, אבל איך זה במציאות? אז הנה דוגמה מציאותית מאוד מאוד קונקרטית, מאוד פרטנית, שנוגעת לכולנו. איך זה משנה אם בן אדם מתחיל מלמעלה, מהשכל, כפי שאמרנו שצריך שכל, רגש וצון דמיון, או שבן אדם נותן לדמיון לקבוע ומתחיל מלמטה ונותן לדמיון להשתקרע? הבדל שמיים בארץ. הבדל בין בן אדם בריא, פועל, חיובי, מתקדם, לבין בן אדם עוד רגע נראה שהולך להיות שבור. הוא שובר את עצמו. למה? הדמיון, ההנחה היא מתפרצת. ההנחה, אמרתי, הדמיון, לרגע, זה אותו דבר. כן, ההנחה הזאת משחררת את הדמיון. היא מתפרצת ותוכל להתפרץ בכל עת, וביותר, בעת הראוי לשימוש של לב אמיץ. הדמיון הוא הניגוד לאומץ ולשכל. כשמשתמשים בו לא נכון. במצב נכון הוא הביטוי שהוא כלי הביטוי של השכל ושל הרגש ושל הרצון. במצב לא נכון, מה שיש בימינו, דמיון משתולל שכביכול הוא יצירתי והוא ממציא כל מיני דברים לא אמיתיים. ובנפש האדם הוא מבטא הנחות, הוא מבטא צרות, או שהוא סתם מבטא, שוב, כל מיני דברים לא אמיתיים. אז הוא הורס את האומץ, הוא הורס את יכולת הפעולה של האדם, הוא הורס את היכולת של האדם לקחת את עצמו בידיים. איזו גיבור הכובש את יצרו. ואינה גומרת עניין בחשבון ודעת. הדמיון הוא גם ההפך מהשכל. עם עסקי המחשבות המדקות, כן, אתה לא באמת עושה חשבון, רגע, למה אני מדוקה? מה קורה פה ושם? כשאתה בדיכאון, אתה לא חושב בכלל. אתה רק עסוק בדמיונות וברגשות, מזה רואה להתרחק. למה רואה להתרחק? רב מסביר מה זה עושה. הנה, הפעולה של דיכות הנפש פועלת בדרך ישרה, מיידית, כמעט, על הכלים הנפשיים שבגופו של האדם. האדם מאוד מאוד מושפע מהדיכאון. אתה יכול להגיד, שמע, מה קרה? סך הכל, מה עשית מזה? זה עסק גדול, שיעור שלם על מצבי רוח. אתה בסדר, נסתדר עם מצבי הרוח. אני עובד, אני לומד, אני עושה. לא, אדוני, אתה לא מבין מה אתה עושה לעצמך. הדיכאון מחליש אותך מכף רגל ועד ראש. הוא מחליש את כל כוחות הגוף שלך, כל כוחות הנפש שממילא באים לידי ביטוי בגוף. קודם כל, בצורה ראשונית, הכלים הנפשיים שבגופו של אדם, המוח והלב והעצבים המתייחסים אליהם. על כן היא שוברת בכוח ראשון חצי גופו של אדם. כלומר, הנפש, אתה אומר מצבי רוח, מצבי רוח האלה משפיעים על כל המערכת הנפשית. כולנו יודעים שהמערכת הנפשית היא מאוד רגישה. המערכת הנפשית, כן, יש הרבה דברים שאני צריך מוטיבציה כדי לעשות. אדם יושב בבית המדרש, רוצה להתרכז, רוצה להבין איזה דבר, אם הוא, הרגש שלו והדמיון שלו מתעתעים בו, הוא לא יביא, הוא יכול להסתכל בספר ולהסתכל, והוא לא מבין כלום. הכוחות הנפשיים של האדם מושפעים באופן ישיר ממצבי רוח. תחשוב מה שאתה עושה לעצמך, אומרים חזר. הנחה שעוברת חצי גופו של אדם ישר. חצי גופו, הכוונה היא חצי מהמערכת האנושית. החצי האיכותי, החצי שהוא נפשי, קשור לרגש. זה קודם כל. אבל הוא לא מסתיים שם. אמנם, מי ישים גבול לכוחות הגבייה הנאחזים זה עם זה? אתה חושב, טוב, בסדר, בינתיים לפחות אני ממשיך לחיות כרגיל. הנה, אתה רואה, אני קם בבוקר, אני מתלבש, אני נכנס לרכב, נוסע לעבודה, ואת התפקיד שלי, אולי יש לך בכלל תפקיד ביצועי כזה שלא צריך רגשות. אז מה אתה אומר לי? זה בסדר. איכשהו אני אחזיק בחצי שנשאר, חצי זה הרס, כן, אין לי מצבי רוח, אבל חצי אני אמשיך. אומר לא, כל הכוחות האנושיים קשורים, והכוחות של האיברים התחתיים, הנמוכים, שאין להם יחס עם סערת הרוחות, לכאורה אין להם יחס. כלומר, יש לי רגליים, יש לי ידיים, יש לי כל מיני דברים שאני מתעסק בהם, זה לא קשור למצבי רוח, גם זה קשור למצבי רוח. גם הם קשורים הם עם הכוחות החיוניים המתגלים בתוקף באיברים שכוחות הנפש פועלים עליהם בדרך ישרה. כלומר, באופן מיידי המצב רוח השפיע על הכוחות הנפשיים שלך, וקלקל לך את המצב רוח, את המוטיבציה, את היכולת החשיבה, את היכולת הרגשית. אבל עכשיו, בשלב שני, הוא מקלקל לך גם את הידיים וגם את הרגליים. מה, אין קשר? ודאי שיש קשר. כן? אתה חושב שאתה נוהג כרגיל, כן, אצלי נהיגה זה כבר אוטומטי, אין בעיה, אני נוהג כרגיל. סליחה, אדוני. אני הייתי מעדיף שתנהג לי במצב רוח טוב ולא במצב רוח דיכוני. אתה רק תעסס רגע לעשות איזה פנייה, משהו כזה, סכנת נפשות. זה משפיע, ועוד איך זה משפיע. וכולנו יודעים את זה. כולנו יודעים במצבים שמצבי רוח שליליים חזקים, אוי, אוי, אין לי כוח לזוז. פתאום ידיים, רגליים, אין כוח לכלום. טוב, אתה יודע שאם תתגבר ותקום, אז הידיים עדיין, יש להם את אותו כוח שהיה קודם. אבל אתה לא מצליח להפעיל אותם. ואתה לא יודע איפה זה ישפיע עליך, איפה זה יעכב אותך, איפה זה יגרום חלילה לתרונת דרכים או למשהו דומה לזה. על כן, משביבת חצי גופו, ושוב, איכותית, כוחות הנפש של האדם בדרך מקורי, במובן הישיר, הבולט שזה משפיע, באה שביבת כל גופו של אדם בדרך תולדותי, כתוצאה יותר רחוקה, אז זה משפיע על כל גופו של אדם. במילים אחרות, אל תגיד לי שמצבי רוח הם לא דבר חשוב, לא נורא, נסתדר, אני לא צריך להפעיל כאן את כל המערכת של השכל ולבכות ולתקן ולהתאפק ולא להנח. לא, אדוני, זה דבר חמור מאוד, זה דבר רציני, זה דבר מרכזי בחיים שהם מלמדים אותנו פה. זה מסקנה מכל מה שלמדנו על שכל, רגש, רצון ודמיון. דבר מרכזי בניהול חיי האדם. תסתכלו מסביב, קודם כל על עצמכם, תראו את ההבדל. הבדל גדול מאוד אם חיים כך, או שחיים כמו שאנשים מגילים לחיות על פי שליטת הדמיון, שזה הכוח שהיום מתרגלים אותו ומכניסים אותו להיות הכוח השולט העיקרי ביותר. טוב, לסיכום. למדנו פה על הקשרים בין הכוחות, למדנו פה על הסכנות שבכוח הדמיון כשהוא מופעל לא נכון, ושוב, כשהוא מופעל נכון הוא חשוב מאוד, ואנחנו נמשיך בעזרת השם בשיעור הבא על המציאות של הדמיון במובן החברתי, דבר חשוב מאוד במיוחד לקראת חנוכה, אתם תבינו אז מה הקשר, ובעזרת השם אנחנו עוד נמשיך בכוחות הנפש עוד כמה וכמה שיעורים. תודה רבה.